רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם. אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בחמש אחר הצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה, ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, חפשו סקיני מינוס, כנסו וסמנו עוקב לקבלת תכנים נוספים ודרגו את התוכנית שלנו 5 כוכבים. לפרגן זה מיישר קמטים. היום 748 באוקטובר, עדיין 13 אחים שלנו חטופים בעזה. אנחנו מחכים שכולם יחזרו ולא נוותר עד השבת החטוף האחרון. החגים נגמרו. ולפנינו כמעט 6 חודשים שהם ללא חגים או חופשות משמעותיות. מניסיון עבר, זו התקופה שבה אפשר לעשות שינוי משמעותי ללא הפרעה. זו תקופה שאפשר לעשות בה מהפך. אלברט איינשטיין אמר, אי שפיות זה לעשות אותו דבר שוב ושוב ולצפות לתוצאה שונה. רוצים תוצאות שונות? תאמצו הרגלים חדשים. אנשים עשירים הם לא יותר חכמים, יש להם הרגלי כסף אחרים. אז אם גם אנחנו רוצים להיות עשירים, אנחנו פשוט צריכים לאמץ את אותם הרגלים. אנחנו מכירים את זה שאנחנו מחליטים משהו ברבק של מוטיבציה, לעשות דיאטה, לעשות ספורט, לעבוד עם תקציב, ואז המציאות נכנסת בדלת, השוטף שוטף, ותוך שבועיים חוזרים לשגרה. כי פעמים רבות הנטייה הטבעית שלנו היא לדחות דברים שלא נוח לנו, או שאנחנו לא אוהבים לעשות. הבעיה היא שיש מחיר לא קטן לדחיינות. חור קטן בשן שלא טיפלנו בזמן, הופך לטיפול שורש. כנסות שלא שילמו במועדם, יגררו ריביות פיגורים ועיכולים. אם נדחה את הטיפול ברכב, המצב יהיה גרוע יותר ונצטרך טיפול יקר יותר. דחיינות עולה הרבה כסף. החלק הכי קשה בהרגלים הוא לנצח את עצמנו, לצאת מאזור הנוחות. אז למה לעשות שינוי כלכלי? כי אי שינוי עולה לנו ברמת החיים, באיכות החיים, במחיר משפחתי ואישי, בעתיד שלנו. ולעומת זאת, מי שיעשה שינוי, יהיה לו סדר, בהירות, שקט נפשי, שלווה פנימית, ותוכנית פעולה להגשמת מטרות. אז כדי לעשות שינוי בתקופה הזאת, פשוט תתחילו בזה שתעצרו, ותחשבו מה באמת חשוב לכם, מה מפריע לכם, מה מתסכל אתכם. תדעו מה הלמה שלי. מה המטרות שלכם? איפה אתם רוצים להיות בראשון לאפריל 26, שזה ליל הסדר? תעשו שעה שבועית לטפל בכסף שלכם. תעבדו עם תקציב. תעשו תכנון, מעקב ובקרה על בסיס שבועי. אני יודעת, זה לא תמיד פשוט וזה לא קל, אבל תשימו על המוזניים את המחיר לשינוי מול המחיר לאי השינוי, המחיר לפחדים מול המחיר לחלומות. בהצלחה. אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה אנחנו נהיה עם רותם טיטו, ונדבר על איך קונים רכב חכם ונכון.
השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה לי רק את הנקודות הטובות. רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה כמה תפילות. והשם הוא גם ראה את הרצון שהיה לי, כשניסיתי לו אמרתי נואש. רואה בביזיון שלי, במר שהרגשתי, איך התחלתי שוב כל יום מחדש. והשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב ותמיד יהיה לי רק טוב. מרחם עליי ותמיד עונה לי, ואם עדיין לא ממשיך לחכות, מלא אותי בזה שאת תמיד אוהבתי, תיתן לי כל יום מחדש מתנות, ותניג אותי ברחמים כאלו כמו שבעולם הזה נקרא רחמים, שירו כולם שכן אתה שומע תפילות ונחייך, נהיה בריאים ונשים. שהשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב ותמיד יהיה לי רק טוב, ותהיה לי פרנסה, תהיה לי עשירות ורווקים ורווקות, תהיה להם סיווג, תהיה גם רפואה שלמה ובריאות איתנה, חיים יפים מאושרים שנה אחרי שנה. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
כל מי שעומד או עמד בחיים שלו בפני רכישת רכב, יודע כמה התלבטויות יש. גם מבחינת לבחור את הרכב הנכון, גם מבחינת מימון, גם לבחור, היום יש עם כל ה... מגוון של, אם יש רכב חשמלי ויש רכב היברידי ויש כל מיני סוגי מימון ליסינג שונים. ונשאלת השאלה באמת מה עדיף, האם עדיף רכב חדש, האם עדיף רכב משומש. בקיצור, מי שמחפש הרפתקאות, לקנות רכב זה חתיכת הרפתקה. ולכן היום הזמנתי לאולפן את רותם טיטו, יועצת ומלווה ונותנת שירותים ברכישת רכב, כולל התמחות במימון וליסטינג, גם לרכב חדש וגם לרכב משומש. שלום רותם.
שלום וברכה.
איזה כיף שהגעת.
תודה, תודה על האירוח.
טוב, אני מאוד שמחה, כי באמת לאורך התוכניות עולות מלא שאלות לגבי רכב, ואני היום הולכת לפתור איתך את כל
השאלות. ננסה כמה שאפשר.
כן. אז קודם כל אני אשמח שתספרי קצת על עצמך, תציגי את עצמך קצת.
אז אני מאוד אוהבת כלי רכב, את העולם הזה, אני מעל 30 שנה בתחום הזה, כל פעם בתחום אחר. העסק הראשון שלי בגיל 25 היה, מי שזוכר שהוא היום בין 40-50, ריפודים לרכב, פעם זה היה להיט, היום כבר לא. אז זה היה העסק הראשון שלי. ומשם התגלגלתי, והאהבה שלי למכוניות היא בלתי נגמרת. אם בן אדם מטייל בחופשה ומחפש כל מיני לראות חנויות או מוזיאונים, אז אני הולכת לראות מכוניות בערך. ואז זה מהצד המקצועי. מהצד האישי, אני נשואה הרבה שנים. אני אימא לשלושה בנים בוגרים, קרביים, אם נתחבר רגע למדינה שלנו, וסבתא לחמישה, וזה מאוד כיף.
סבתא גאה.
סבתא גאה, מאוד, מאוד כיף. אני אוהבת לעזור להם. לא תמיד זה הולך, אבל כשאפשר, אני שם בשבילם. אז זו מי אני, בעצם.
אני רוצה לשאול אותך, כי אני באופן אישי, אם את תשאלי אותי באיזה רכב אני נוסעת, באיזה סוג רכב אני נוסעת, אני אגיד לך לבן.
לבן.
לא מבינה בזה כלום, מבחינתי. אז באמת, רכב זה לא, עולם הרכב הוא לא עולם נשי, בעיקרו.
נכון.
בתור אישה, אני כן חייבת לשאול אותך, סליחה על השאלה הסקסיסטית, את מרגישה נוח בעולם הזה?
קודם כל, העולם הזה עבר תהפוכות, יש כבר הרבה נשים בעולם הזה. אני עובדת עם הרבה נשים גם, מול נשים בכל מיני חברות ועסקים ויבואנים, שמבינות מאוד. זה פעם אחת. פעם שנייה, העולם הזה באמת נחשב למאוד גברי, ואני מרגישה בו מעולה ומצוין, כי גם בגיל 25 הסתובבתי בפנצ'ריות ובמוסכים, ומי שמכיר אותי יודע את היכולות שלי, וכשאני נכנסת למוסך, אז הם מתייחסים אליי, לא כי אני אישה, הם מתייחסים אליי כבעלת מקצוע. אם אני מגיעה לאיזשהו סוכנות או לאיזשהו מגרש, מתייחסים אליי כמו לאשת מקצוע, לא אישה. יש הבדלה מאוד...
את לא נתקלת לפעמים באיזשהם הערות סקסיסטיות, שאחר כך כאילו, אני בטוחה שכשאת פותחת את הפה, אז סותמים אותם, אבל בתור התחלה, לא, את לא נתקלת בזה?
מדי פעם מי שלא מכיר אותי, ופעם ראשונה רואה אותי, אז כן, לפעמים זה מאוד לא נחמד, אז פעם אחת אני מהירה להם, אני לא מתביישת ולא חוסכת מהם, ופעם שנייה, אם זה מאוד לא נעים לי, הם יותר לא יראו אותי שם כפנרה, והם יותר לא יביא להם לקוחות, כי ככה הם מתייחסים לאנשים, זה לא משנה, אישה, גבר, כולנו בני אדם בסופו של דבר, וגם אני חייבת להגיד ש... דווקא מהצד של הלקוחות, הרבה פעמים נשים קצת מורידות מעצמן, ודווקא זה המקום להגיד, נשים, אל תורידו מעצמכן, אתם להפך, יש לנו אינטואיציות נפלאות, וקחו לפעמים, צריך להקשיב להן.
אז בואי נדבר על הנושא של שמו התכנסנו, ובאמת, איפה את רואה, איפה באמת הבעייתיות ברכישת רכב? איפה את מזהה את זה?
אני מזהה את זה הרבה פעמים אצל לקוחות בהתחלה. זאת אומרת, בן אדם בא, רוצה לקנות רכב, הוא הולך לאיבוד מהמגוון. יש המון כלי רכב, המון סוגים, המון גדלים. הם בכלל לא יודעים איפה להתחיל. כל אחד, השכן אמר לי ככה, החבר אמר לי ככה, אבא אמר לי ככה, הדוד אמר לי ככה. הם הולכים לאיבוד. קודם כל, חייבים לעשות התאמה מדויקת, כמה שניתן, לצרכים שלך. זאת אומרת, תקנה רכב לפי הצרכים שלך, לא לצרכים של מישהו אחר. שזה הדבר לדעתי הכי חשוב. אז קודם כל לעשות את ההתאמה הזו.
אז מה, אז הדבר הראשון זה לעשות כאילו רשימה של מה הצרכים שלי?
בדיוק. אז שאני יושבת עם אנשים, אז אני קודם כל, מה הצרכים? ועושים תיעדופים. כי אין מושלם, ואז בעצם מתחילים עם התיעדוף. מה, כי עכשיו נכנס גם היכולת הכלכלית. אז... אוקיי, אני לא יכול את זה, אני כן יכול את זה. אז על מה מבטרים, מה הכי חשוב לך ומה פחות חשוב לך? אני גם נותנת כמובן את העצות שלי, המקצועיות שלי, ובעצם לתעדף ולראות מה הכי נכון. איך, אם דיברת קודם על חלומות כלכליות, דברים כלכליים, אז איך לחבר את הצרכים לחלומות?
יש לך איזה סיפור שאת ככה יכולה בשלוף לספר לנו על מקרה?
אני יכולה להגיד שמגיעים אליהם הרבה מקרים שבאה אליי מישהי ואמרה, אני הכי רוצה לנסוע בקאיה נירו, אבל אני לא חושבת שאני יכולה לעמוד בזה כלכלית. אמרתי לה, בואי ננסה. בואי נראה.
למה דווקא קאיה נירו?
היא רצתה מאוד קאיה נירו, זה היה לנוח מבחינת הגודל, מבחינת הגובה, היא נוסעת הרבה ואיזה רכב היברידי, והיא מאוד מאוד רצתה את הרכב הזה. והתחלתי, ואמרתי לה, אוקיי, כמה כסף יש לך? האם את צריכה הלוואה? האם את צריכה איזה? והגענו בסוף שהיא קנתה קאיה נירו כמו שהיא רצתה. והיא עד היום, כל פעם שהיא רואה אותי, היא מברכת אותי, כל פעם שהיא מדברת איתי, כי חלק מהלקוחות נשארים חברים.
אבל נשאל אותך על מקרה הפוך. האם יש לך לפעמים מקרים, שאני חושבת שהרבה פעמים רכישת רכב, בה יש שיקול, את מדברת על צרכים, אז יש צרכים של גודל משפחה, ויש צרכים של באמת אם אני הרבה על הכביש, ויש צרכים גם של בטיחות או את יודעת, אבל הרבה פעמים השיקול גם הוא שופוני.
אז אני
השאלה אם יש, אם היה לך איזה משהו, אם את רואה אנשים שכאילו שאת מורידה אותם מהמקום של השופוני למקום יותר פרקטי, בוא נגיד את זה ככה.
אז בהחלט כן, אני עושה את זה הרבה, ואני אומרת להם בפגישה שאני ממש מתנצלת שאני משביטה שמחות, אבל אני חייבת להיות איתם בכנות, להגיד להם מה אני חושבת, ובהחלט זה קורה כל הזמן, יש לי לקוחות, זוג לקוחות באו, אנחנו רוצים, אני רוצה, אישה אמרת לי, אני רוצה רכב חשמלי, למה את רוצה? עכשיו זה היה בקטע שהרכב החשמלי היה עוד מאוד יקר, והיא רוצה שלושה ילדים, ואמרתי לה, למה את רוצה רכב חשמלי? כי אמרו לי, אמרתי לה, בואי נתחיל לפרט את זה, והורדתי אותם לרכב לא חשמלי, יותר קטן, יותר זול, וגם הבעל שהוא בנקאי במקרה אמר, המקסימום זה 120 אלף שקלים לרכב. אמרתי להם, אוקיי, בסדר, ואפילו השארתי להם עודף אחר כך. כי יש כל פעם הקונפליקט הזה, גם שמגיעים זוגות, אז יש קונפליקט בין הזוג, בתוך הזוג. האישה רוצה ככה, הגבר רוצה ככה, אז אני ממש מרגישה לפעמים כמו בטיפול זוגי, שאני עושה להם טיפול זוגי, אבל זה עובד, כי בסוף אנחנו מגיעים לרכב הנכון, לעסקה הנכונה, ששניהם מרוצים.
אני חייבת להגיד לך שאני מסתכלת על זה, אולי הייתי צריכה גם להגיד את זה בהתחלה, כי יועצת כלכלית, אני מסתכלת על רכב ככלי שצריך להביא אותי ממקום למקום, זה צריך להיות בטיחותי, זה צריך להיות
פרקטיות.
זול, כאילו זול לתפעול, וזה צריך להיות נוח. ומעבר לזה, כאילו, אני תמיד רכב זה לא השקעה, חשוב לי להגיד, זה אמנם יש לו ערך כלכלי, אפשר לפעמים למכור רכב ואז יש לנו כסף, אבל הוא לא נחשב השקעה, כי כל שנה הערך שלו יורד. ואני באמת, קשה לי מאוד עם הסיטואציה הזאת שאנשים קונים רכב, ומעבר ליכולת הכלכלית שלהם, ומשתעבדים לקניית רכב, כי גם אני כל הזמן טוב, אז גם אם אתם לא משתעבדים, בסדר, קניתם 200 אלף שקל, בשביל מה? בשביל סוד בפקקים של האלון, כאילו, בואי, זה כאילו לא עושה לי שכל, אני לא מצליחה להבין את הדבר הזה.
את מדברת בעצם על פרקטיות, שאני מאוד כן. פרקטית גם בחיים הפרטיים שלי, ובהחלט גם בשירות שאני נותנת, אני מאוד פרקטית, אני מדברת מאוד בפרקטיות, אם זה, בדיוק כמו שאת אמרת, אני שמה להם את הדברים על השולחן, בול בפרצוף, אל תשתעבדו לרכב, אני לא לפעמים אין ברירה לקחת הלוואה לרכב, זה בסדר, זה לא מילה גסה, השאלה כמה הלוואה, ומה הגובה שלה, ואיפה לוקחים אותה, ואיך לוקחים אותה, וגם שם אפשר להתמקח על ההלוואה, זאת אומרת, השירות הוא גם שהם יקנו את הרכב הנכון, וגם שהם יקנו אותו נכון, לא רק את הרכב הנכון, שגם יקנו כן. אותו נכון. אז הרעיון הוא, אני מסכימה איתך לגמרי, לא צריך להשתעבד לרכב. רכב זו הוצאה נקודה, מה שנקרא, כמו שאני אומרת. ואני באמת לפעמים מצד אחד מורידה לאנשים קצת את הזה, אבל הם מבינים את זה כי הם פתאום מבינים שמה שהם רצו זה מוגזם והם לא באמת צריכים.
אז אמרת לך, זה הרבה פעמים בגלל שלאו יש ולאו יש יש לי חברים שקנו רכב, הם הזמינו אותנו אשכרה לבוא לראות את הרכב, רכב שעלה 500,000 שקל, וכולם מסתובבים, כל החברים, אמרו להם יופי, 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 ואז למחרת, וואו, וזה, ואז למחרת היא מגיעה לעבודה עם הרכב, בעלה הביאה אותה, הקפיץ אותה עם
רכב הפשוט.
רנו קנגו, משהו כזה. יש לך רכב, אני לא, את משוגעת, אני לא יודעת ברכב. אז בשימה קנית כזה רכב, בשימה, כאילו בואי תשקיע אותו, זה מטורף בעיני.
זה כמו שמתקשרת אליי אישה מבוגרת, נוסעת ברכב קטן, אבל היא כבר בת 70, צריכה קצת רכב טיפה יותר גבוה לכביש, והיא מתקשרת, תקשיבי, אני נוסעת עכשיו אחרי קורולה, שהיא קצת גבוהה, מה את אומרת, זה מתאים לי? אני אומרת לה, למה את צריכה אותו כזה יקר וגדול? את לא צריכה את זה. אה, טוב, בסדר. ככה זה עובד. אני כל הזמן מחזירה את האנשים לקרקע. גם זוגות שבאים ורוצים רכב, יש לי 3 ילדים ואני רוצה רכב 7 מקומות. רכב 7 מקומות, מה לעשות? הוא יותר יקר. אז למה אתה צריך רכב 7 מקומות אם יש לך 3 ילדים? אם אתה מתכנן בעוד שנה לעשות עוד ילד, בסדר, סבבה. אבל אם אתה מתכנן לעשות ילד רביעי בעוד 5 שנים, אז למה מעכשיו לקנות אותו? גם זה קורה לי. יש אנשים שאומרים, אני מתכנן, אז עכשיו בעוד 3 שנים שיהיה לי את הילד הרביעי, אז אני... תראה לו, בעוד 3 שנים תקנה רכב מתאים. עכשיו תקנה רכב אחר. זאת אומרת, אני כל הזמן מורידה אנשים, באמת, משתדלת להוריד אותם לקרקע, שיקנו את הדבר הנכון ולא יקנו מעבר למה שהם יכולים. כי אני חושבת שזה מסוכן מדי, שזה בעייתי.
כשלוקחים מימון...
גבוה מדי, שזה לוקחים מימון גבוה מדי. וגם, אם יש לך את הכסף, בסדר, לפעמים לא שווה לשים את כל הכסף על רכב. כך תעשה איתו עוד דברים, אחרים. סע איתו לחול, תהנה, תצבור חוויות, לא לשים אותם על גלגלים ופח.
ופח. אז את אומרת, הדבר באמת הכי חשוב לפני שבאים לרכוש רכב, זה באמת בירור צרכים אמיתי, על מה אתם באמת צריכים.
נכון.
מה הכי מתאים למשפחה שלכם.
מה הכי מתאים ומה אתם הכי חשוב לכם ברכב בעצם. אז אחד יגיד, הכי חשוב לי שיהיה מזגן מאחור לילדים.
לגיטימי.
לגיטימי. אז צריך למצוא רכב שיתאים. ואחד יגיד, הכי חשוב לי שהוא יהיה... לא חשוב לי שהוא יהיה גבוה, שהוא יהיה SUV גבוה או משהו. אני יכול שהוא גם יהיה נמוך. זאת אומרת, כל אחד יש לו באמת רצונות משלו, וצריך לעשות באמת, אני מאוד מאמינה בזה של ההתאמה המדויקת הזו, שלא, זה לא סטנדרט, זה לא כולם אותו דבר.
צריך לתפור את החליפה.
לתפור את החליפה, ממש ככה.
אני רוצה שתעני לנו על ה... השאלה המאוד שתמיד עולה, מה עדיף? לקנות רכב חדש מהניילונים או לקנות רכב משומש?
שאלה מצוינת. אין עליה תשובה חד משמעית. שוב, זה תלוי בבן אדם, זה תלוי בצרכים. אם באה לי לקוחה, שבמקרה שכנתי היקרה, ואומרת, אני פעם ב8-9 שנים מחליפה אוטו. תקני חדש, תהני מהחדש. תיסי עליו 9 שנים, תחליפי בעוד 9 שנים. אבל אם מישהו אומר, אני מחליף כל הזמן מכוניות, ואין לי כל הזמן את הכסף הזה, אז תקנה רכב משומש. או מישהו בא ואומר, אין לי את הכסף, אני צריך לקחת הלוואה. אז מה עדיף? לקחת הלוואה של 150 אלף, 200 אלף, או הלוואה של 100 אלף? אז עדיף לקחת של 100 אלף ולקנות רכב משומש. זאת אומרת, זה נורא תלוי בכל אחד מה הוא...
אבל יש משהו שלא הזכרת במה שאמרת עכשיו, שזה את נושא ירידת הערך.
כל המכוניות...
לירידת הערך אין שיקול בדבר הזה?
לא תמיד. לפעמים כן, לפעמים לא.
אני אגיד לך למה אני שואלת, כי אני יודעת שברגע שאתה קונה רכב חדש והורדת את הניילונים, הרכב כבר אוטומטית 30% מערך שלו ירד. אז תעשי לי פה סדר.
נכון. קודם כל לא 30%, אלא קצת פחות, אבל כמו ש... גם רכב משומש וגם רכב חדש יורד בירידת הערך שלו. רכב חדש בשלוש שנים הראשונות עושה את ירידת הערך הגדולה ביותר. אבל שוב, אם בן אדם אומר, יש לי כסף ואני רוצה לנסוע בחדש, אז הוא קונה גם שקט בדבר הזה, כי יש לו איזושהי אחריות מהיבואן. ואם בא בן אדם ואומר, אני נוסע על הרכב הרבה שנים, אז גם תקנה חדש ותהנה ממנו במשך שנים רבות. תמיד תמיד יש ירידת ערך. זאת אומרת, זה נורא תלוי באמת מה הבן אדם רוצה. אם אנשים באים, אנחנו צריכים גם את השקט. אני לא רוצה להתקע עם רכב, אני לא רוצה קלקולים, אני לא רוצה... אז הם אנשים חרדתיים, הם לבד, אם זה אנשים מבוגרים, אם זה אנשים שהם בעיקר נשים, נגיד שהם לבד, או חד-הוריות, או לא חד-הוריות, או אנשים באמת מבוגרים, רוצים גם, קונים שקט, כשהם קונים חדש, הם קונים גם שקט, אז הם מוכנים לשלם על זה. זאת אומרת, בשביל זה אני אומרת, צריך לעשות התאמה מדויקת. אני לא נגד ואני לא בעד. זה מאוד תלוי כל אחד מה מתאים לו. כי יש גם לקנות חדש, יש שיטות לקנות חדש או משומש. אבל יש היום כל מיני, ותכף נגיע לשיטות הליסינג למיניהם. כן. וזה, יש כל מיני שיטות ליסינג. אז יש ליסינג מימוני, שזה כמו...
רגע, תכף נדבר על הליסינג. אוקיי. תכף ממש נעשה סדר, אני רגע רוצה לשאול אותך, כי סתם סטטיסטיקה מהניסיון שלך עם הישראלים, מה הם מעדיפים יותר, אם את יודעת להגיד, מעדיפים יותר חדש, יותר ליסינג, יותר... זאת אומרת, היום מה אחוז העסקאות?
מאוד מעורבב.
סטטיסטיקה לדבר
הזה? אין לי סטטיסטיקה לדבר הזה, אבל אם אני ככה עושה שנייה בראש, הרבה קונים משומשים, וגם הרבה קונים חדשים, כי היום בשיטות הליסינג למיניהם מאוד קל לקנות חדש, הרבה פעמים.
אז הזכרת ליסינג. אני רק רוצה, חשוב לי להגיד, שליסינג זה הלוואה. כי אנשים לפעמים חושבים שזה מילה כזה נורא יפה, זה סקסי כזה נורא להגיד שיש לי ליסינג, אבל... ליסינג זה הלוואה.
נכון.
אוקיי. את יודעת, אני אספר, אני כבר סיפרתי את זה באחד הפרקים, באחד השידורים, אני אספר שוב לטובת מי שלא שמע. שאל לי לקוח שבא אליי ואמר לי שהוא קנה רכב יוקרה, אל תשאלי אותי, אז זה אני...
לבן.
לבן, כן. וזה עלה לו חצי, ב-2021, וזה עלה לו חצי מיליון שקל, והוא לקח מימון לטובת הדבר הזה. ואז הוא, כשהוא הגיע אליי, הוא אמר לי, תקשיבי, יש לי היום חובות של 2,000, של משהו כמו 350,000, אז אמרתי לו, אוקיי, אז בוא נמכור את הרכב.
אבל אני חייב על הרכב.
אז הוא אמר לי, לא, אבל זה לא משתלם, כי הרכב שווה 180,000 שקל. ואז אני עשיתי כזה חשיבה, ואמרתי, רגע, הוא קנה רכב בחצי מיליון שקל, והרכב שווה 180, וגם יש לו עדיין הלוואה.
שכפנרי הייתה לו גם הלוואה יותר גדולה ממה ששווה הרכב,
כן,
אולי?
כן, כן. ואני ב-2021 קניתי דירה בחצי מיליון שקל, שדירה שווה היום מיליון. את מבינה כאילו למה זה לא משתלם בעיניי כל ההלוואות האלה?
זה נכון. אבל שוב, רכב יוקרה זה רכב יוקרה, ושם הרבה פעמים אנשים, זה מי שיכול, או שזה לשופין, או שהוא באמת יכול. אני לא...
אם אתה יכול, תקשיבי.
אם אתה יכול, אין בעיה.
כל, כשיש לך כסף, ואתה לא קונה את זה על הלוואות, תקנה מה שבא לך, מה שאתה רוצה. אני יכולה להתווכח איתך אם זה כלכלי, אם זה לא כלכלי, אבל זה לא מעניין.
זו הנאה שלו בחיים.
זו הנאה, תקנה מה שאתה רוצה. הבעיה זה לא כשאתה קונה כשיש לך. הבעיה שאתה קונה ומתחייב כשאין לך. זאת הבעיה.
נכון.
טוב, אז בואו ניכנס לעולם הליסינג.
ניכנס לעולם הליסינג.
יאללה, יש, דברי עליי. יש לנו כמה סוגים של ליסינג.
יש לנו כמה סוגי ליסינג. אז ככה, יש לנו ליסינג מימוני, שזה בעצם במקום ללכת לבנק, לקחת הלוואה, לוקחים מימון לרכב, הרכב רשום על שם חברת הליסינג, לא משנה את השם שלה, ובסוף, בתום העסקה, או שיש לך איזשהו בלון, של, שבעצם זה לא בלון, בלון אדום של אלון, מהסיפור, אלא זה כסף שבעצם נמצא שם, שצריך לשלם אותו.
אז ליסינג מימוני זה בעצם מימון?
מימון, הלוואה בנקאית, או הלוואה מהחברת ליסינג, לכל דבר ועניין. במקום לקחת הלוואה בנקאית, הרכב הוא שלך,
הרכב שלך,
אתה מטפל בו, אתה בסוף העסקה אתה יכול או לקנות אותו, או לשלם את היתרה, ומתקדמים הלאה. הביטוח הוא שלך, הטיפולים הם שלך, הכל באחריות שלך.
וזה רכב חדש.
וזה רכב חדש.
אוקיי, אז זאת אומרת, אני קונה רכב, אני עושה רגע סדר, כי גם אני צריכה ללמוד פה, הבאתי אותך בשביל שאני אלמד. אז ליסינג מימוני, אנחנו אומרים שזה בעצם מימון, מהמילה מימון, הלוואה, שכאשר לא משנה אם אתה קונה רכב חדש או רכב משומש, בסופו של דבר, לא, אתה קונה רכב חדש, בסופו של דבר, הכל עליך. הטיפולים עליך, הביטוח, הטסט, הכל עליך.
נכון.
כעבור 3 שנים, חלק מהמימון אתה משלם לאורך ה...
זה הלוואות שאפשר, זה גם עסקאות שאפשר עד 5 שנים.
עד 5 שנים, ובתום 5 שנים יש בלון. בלון זה כאילו סכום שאתה משלם בסוף, שגם עליו יש ריבית, אני חייבת להגיד.
נכון, עליו יש ריבית, ויש גם עסקאות שבסוף יש אפס. זאת אומרת, אתה לא חייב שום דבר על הזה, אז תלוי איך בונים את העסקה.
אוקיי, אז בדרך כלל, אבל יש בלון, שעוד סכום מסוים,
נכון.
אם זה נגיד הלוואה של 140,000 שקל, אז 60,000 שקל משלמים, ועוד 80,000 בסוף.
משהו בסגנון.
ואז אחרי 5 שנים, או אחרי 3 שנים?
משתדרגים, או שכמו... או שמה שנקרא, משלמים את זה ונשארים עם הרכב, או שהולכים ועושים החלפה, אבל עדיין חייבים את הכסף הזה.
וברוב האנשים פשוט מה שעושים משדרגים, כי גם אליהם את הכסף וגם התרגלו לאוטו חדש.
בדיוק. אז זה מימוני.
זה מימוני, אוקיי.
עכשיו יש מה שנקרא ליסינג תפעולי מלא, שזה בעיקר, בעיקר עושות חברות גדולות, שיש להם מגוון כלי רכב, הן הולכות לחברת ליסינג גדולה, עושה אותי את המסקה, בן אדם מקבל מעבודה רכב, משלם על זה בשכרו לא מעט כסף, יש תחשיב לזה, זה משהו שהמדינה מכריחה, וזה ליסינג תפעולי מלא, בדרך כלל אנשים פרטיים לא עושים את זה, אלא רק חברות, ואז בן אדם מקבל את זה מעבודה. זה בעצם ליסינג שהכל על חברת הליסינג, התפעול,
הביטוח,
הטסט, הכל.
חוץ מדלק אתה...
חוץ מדלק, V6, שזה עליך או על החברה שאתה עובד בה, זה על חברת הליסינג, הכל, והפנצ'ר. אם יש טקר בגלגל, זה גם עליך.
אוקיי. זאת אומרת, חוץ מדלק וכביש 6 ופנצ'ר, הכל על החברה.
בדיוק. עכשיו, זה הליסינג תפעולים עליה. עכשיו, באו חברות הליסינג, ואמרו, יש לנו, אנחנו קונים הרבה מכוניות, אנחנו רוצים גם להנגיש את זה לאנשים הפרטיים. ומפה נוצר בעצם עסקה שנקראת ליסינג פרטי תפעולי. זה התחיל מפרטי והפך לפרטי תפעולי. ליסינג פרטי זה בעצם לאנשים פרטיים או עוסקים מורשים, זה לא יכול להיות לחברה בעם, לצורך העניין, וזה בא ואומר, אתה לוקח רכב חדש, משלם מקדמה כלשהי, קטנה בדרך כלל, אחרי זה תשלום חודשי קבוע לחברת הליסינג, ובסוף העסקה בתום השלוש שנים, הרכב לא שלך. אתה מחזיר אותו לחברת הליסינג, אתה יכול לרכוש אותו, מראש יש איזושהי טבלה שאומרת בכמה אתה יכול לרכוש אותו, בדרך כלל זה כ-12% ממחיר המחירון שהרכב יהיה בתום השלוש שנים. לצורך העניין אפשר לרכוש אותו. כבר שילמת את בדרך כלל 60-70% מערך הרכב כבר שילמת, ואז אתה צריך לבוא ולקנות אותו שוב. רוב האנשים לא קונים אותו, אז זה פרטי, ליסינג פרטי. על זה נוסף ליסינג פרטי תפעולי, שהיום כמעט, אם מישהו עושה ליסינג פרטי, כמעט לא עושים ליסינג פרטי, עושים הרבה ליסינג פרטי תפעולי, שבה חברת הליסינג אמרה, בוא תעשה גם תפעול, כמו לחברה, תעשה גם פרטי. אז הם נותנים גם תפעול, זאת אומרת, הם נותנים גם את הביטוח בפנים, גם את הטיפולים בפנים, גם את אגרת הרישוי בפנים, אם צריך, אני ככה אשים את זה במאמר מוסגר, למשל, מישהו שיש לו נהג צעיר או חדש, הרבה פעמים, ואין לו אפשרות לקחת הלוואה גדולה, אז כדאי לו למשל הרבה פעמים לעשות את הליסינג פרטי תפעולי, כי בתוך העסקה הזו משלמים לא הרבה כסף כל חודש על ביטוח, תוספת על הביטוח לנהג הצעיר והחדש, ואם אתה עושה היום ביטוח לנהג צעיר חדש לבד, זה אלפי שקלים נוספים בשנה לביטוח, ודווקא בליסינג זה פחות.
אז רגע, אני רוצה רגע להבין, הפרטי, היום רוב האנשים לא עושים סתם פרטי, עושים פרטי תפעולי.
פרטי תפעולי, כי הם רוצים כבר את התפעול גם.
אם כבר תתפנק עד הסוף.
בדיוק, את התפעול, את הביטוח, כי התפעול והביטוח של חברות הליסינג הוא מה לעשות, בגלל שהם עובדים על כמויות, אז...
אבל אני מניחה שאם הם עושים פרטי תפעולי, אתה משלם על זה באיזושהי צורה.
משלמים על זה, זה עולה כסף, אבל יש אנשים שזה הכי מתאים להם.
למי זה למשל מתאים?
זה מתאים לאנשים שנגיד...
אז כאילו, בואי נגיד, הזכרת שלושה סוגים של ליסינג. הזכרת ליסינג מימוני, ליסינג תפעולי וליסינג פרטי תפעולי.
נכון.
אז למי מתאים כל אחד?
אז הליסינג המימוני מתאים לחברות ועסקים, בעיקר עוסקים מורשים, שאין להם את ההון, הם לא רוצים לשים הון על רכב, אבל אין להם בעיה לתפעל את הרכב.
זה ליסינג מימוני?
כן.
אבל אמרנו מימון זה הלוואה.
נכון, הם לא רוצים לקחת הלוואה מהבנק, הם לא רוצים להמיס על האובליגו בבנק, אז הם לוקחים מימון ממקום אחר.
אוקיי, אבל עדיין זה מימון.
נכון, זה עדיין מימון, אבל אין להם בעיה לעשות את התפעול, יש להם איש תפעול, יש להם את הכל, אין להם בעיה, הם יודעים לעשות את זה נכון, והם עושים את זה טוב, אבל הם לא רוצים לקחת... רכבים זה עסק יקר, אז לקנות אותו נכון, אז הם לוקחים פשוט הלוואה ממקום אחר. ואז זה לא יושב להם באובליגו, בבנק שלהם, לצורך העניין.
אוקיי.
אז זה עסקים, חברות קטנות בדרך כלל. ליסינג תפעולי מלא, זה בדרך כלל מתאים לחברות גדולות, שיש להן מעל 20 כלי רכב לצורך העניין, 20-30 כלי רכב, שהן לא רוצות בכלל להתעסק, לא עם, אין להם, לא עם התפעול, לא עם הקנייה, לא עם שום דבר, הם יודעים שזה עולה יותר כסף, זה בעצם, הם, זה חברות שגם הן משלמות מצד אחד כסף, מצד שני גם העובד משלם את הכסף, כי הוא חייב לשלם את ה... את ה... בשכר שלו, הוא חייב לשלם את השווי שימוש לצורך העניין, אז משתלם להם. פרטי תפעולי זה לאנשים פרטיים או לעוסקים מורשים שהם בן אדם אחד, והוא לא רוצה להתעסק עם, עם הזה, ואין לו עכשיו כסף.
יש להם הטבת מס? יש להם החזר מס לעסקים מורשים?
עסקים מורשים, גם אם אתה קונה וגם אם אתה עושה ליסינג פרטי תפעולי, זה פחות או יותר מאוד דומה מבחינת הרישום בספרים, כי רכב היום, אם אתה קונה את הרכב, אז זה לפי פחת של 7 שנים, וגם שם רק מוכר לנו כעצמאים, גם אני עצמאית, 45% מערך הרכב. גם בליסינג זה אותו סיפור, לא מוכר להם מלא, מוכר להם רק 45%, ושם גם נכנס כמה מס משלמים, אז כמה מוכר לכל אחד, שוב, זה משהו אחר, שווה להתייעץ עם רואה החשבון שלך, ולא לעשות משהו שהוא לא נכון. כי כל אחד גם משלם, מה לעשות? מס אחר.
כן. לא, אבל אנחנו, ברור, כן. אנחנו רק אני שואלת כן. ככלל אצבע, לא...
ככלל אצבע, גם אם אתה קונה, ואתה מגיש, אתה יכול להגיש את זה, וגם אם אתה עושה ליסינג, החישוב הוא מאוד דומה.
אוקיי.
סוך העניין.
אז את אומרת שמי שעוסק מורשה שלא רוצה להתעסק בעצם עם רכב, אז עדיף לו את הפרטי תפעולי.
או לא רוצה להתעסק עם רכב, או נגיד, מגיעים אנשים, אומרים, אוקיי, אין לי עכשיו כסף לקנות רכב, אני צריך לקחת הלוואה. ואז אתה בא ואתה אומר, או יש לי קצת כסף, אני צריך לקחת הרבה הלוואה. ואני נוסע די הרבה בשנה. מי שנוסע, בואי נגיד, 10,000 קילומטר, 15,000 קילומטר בשנה, פחות משתלם לו לקחת את זה. מי שנוסע 20,000-30,000 קילומטר בשנה, משתלם לו. לצורך העניין. ואז הוא בא ואומר, אין לי כסף עכשיו, אני צריך לקחת הלוואה. אז אם הוא לוקח הלוואה של 150,000 שקלים בשביל לקנות רכב, או אם הוא עושה ליסינג פרטי תפעולי, בסוף יוצא לו אותו דבר כמעט הכסף בחודש.
נכון, אבל יש דבר אחד, יש הבדל מאוד מאוד גדול, שאחרי 3 שנים, כמו שאת אמרת, הוא שילם 60% מהרכב והרכב לא שלו.
נכון.
ובהלוואה אבל... הרכב שלו, זה בעצם ההבדל המרכזי.
נכון, אבל בעוד 3 שנים, אם הוא נסע כל כך הרבה, ואנחנו לא יודעים מה יקרה באמצע, אז הרכב יהיה שווה משהו, שאלה מה. ותלוי גם איזה רכב קונים.
אפשר גם במהלך התקופה להחליף עסקה, או שחייבים זה... רק 3 שנים?
זה אפשר, יש עסקאות שהן גם ל2.5 שנים, אפשר להחליף רכבים במהלך העסקה, אבל זה כרוך בכנס כלשהו. נגיד, יש חברות, שאם אתה בא בחצי שנה האחרונה של העסקה, ואתה ממשיך, מחליף רכב וממשיך איתם, אז הם לא גובים כנס, למשל. ואז אתה יכול להחליף רכב ליותר קטן אולי, להוזיל עלויות, כל מיני, כי פתאום יש עסקאות יותר שונות ויותר טובות, כי השוק הזה דינמי, הוא כל הזמן משתנה.
שמתי לב שלא הזכרת שלאנשים פרטיים משתלם לקחת מימוני.
לאנשים פרטיים אין להם טעם לקחת מימוני, כי יש להם אפשרות, כי עסקת המימון של חברות הליסינג או של החברות החוץ בנקאיות, לרוב יהיה יותר יקר מאשר שהוא ילך לבנק שלו. אוקיי? הבן אדם ילך לבנק ויקח הלוואה, לרוב הוא יקבל הצעה טובה יותר. או הוא יכול לקחת מהקרן השתלמות שלו, או מקופת גמל להשקעה. הוא יכול לקחת משם הלוואה טובה יותר, הרבה פעמים.
הבנתי. זאת אומרת, הליסינג המימוני מבחינתך, את מסתכלת על המימון עצמו, על ההלוואה שהיא יותר יקרה מהלוואה אחרת.
לרוב כן.
ולכן, את אומרת, אם כבר לקחת הלוואה, אז תיקחו הלוואה מהבנק, או תיקחו הלוואה ממקור אחר, לאו דווקא מהליסינג המימוני.
נכון.
הבנתי.
יש כאלה שבאים ואומרים, אני לוקח ליסינג מימוני, כי אני לא רוצה בכלל שהרכב יהיה רשום על שם, נגיד, חברה. חברה בעם, אחר כך זה בעצם מוריד יותר בערך.
לא, לא, אנחנו מדברים על אנשים פרטיים רגע, לא על... אני פרטית עכשיו.
אנשים פרטיים כמעט ולא עושים, אין להם שום סיבה לעשות ליסינג מימוני.
כי בעצם זה רק העניין של המימון, ואז המימון לא משתלם.
נכון, מאוד.
הבנתי אותך. אני ככלל חושבת, אם את, לא יודעת אם את תסכימי איתי או לא תסכימי איתי, אבל אני ככלל חושבת שאם לקחתם הלוואה לצורך רכישת רכב, קחו הלוואה שמסתיימת. לא הלוואה שכמו שאמרת שיש בעוד כמה שנים בלון, ואז כי לרוב לא יהיה את הכסף הזה, ואז...
אני אגיד לך מה קורה.
אם אתם רוצים לקנות רכב ואין לכם מימון, קחו 5 שנים, קחו הלוואה ל5 שנים ב-60 תשלומים, ואז אחר כך הרכב שלכם.
נכון, אבל לפעמים אנשים באות, יש עסקאות שבאות ואומרות, בואו תעשו, תשלמו מקדמה, תשלום חודשי, זה הרכב רשום על השם שלהם לצורך העניין, וזה דרך היבואן, המימון הוא דרך יבואן מסוים, ובתום 3 שנים אתם יכולים לקחת את הכסף שיש בלון, ולפרוס אותו לעוד 3 שנים באותם תנאים, פחות או יותר. ואז בעצם בן אדם אומר, אני נוסע על הרכב הזה 3 שנים, ואחרי 3 שנים אני יכול לפרוס גם את זה, ואני ממשיך לנסוע על אותו רכב.
אז זה משהו אחר, זה בעצם 6 שנים, לקחת הלוואה ל6 שנים.
בדיוק.
זאת אומרת, זה בסוף מסתיים.
אבל בשוטף שלו, הוא שילם תשלום חודשי שמתאים לו, כן. שמתאים להוצאה שלו. אז הבלון הזה הוא דווקא חשוב, כי זה אפשר לו להישאר בתוך מסגרת שהוא יכול לשלם כל חודש את ההלוואה. את הרכב.
ואז תוך 6 שנים הרכב שלך.
בדיוק, הרכב של, הוא רשום, יום הראשון הוא רשום עליך.
מדהים. לצורך העניין. זה כבר יותר טוב.
בדיוק. וזה סבבה. אתה רוצה באותם 3 שנים, הרעיון הוא שאם אתה רוצה, אתה יכול או לשדרג אותו אחרי 3 שנים, או לפרוס את ההלוואה. אז יש כל מיני אופציות.
הבנתי.
השוק הזה, באמת יש המון אופציות. וצריך, זה בדיוק העניין, שלבוא לעשות את זה נכון. גם את הרכב, וגם איך לקנות אותו נכון.
לגמרי.
אם אין לך את כל הכסף, אז זה. צריך לדעת שיש גם עמלות מסביב, אז איזה חברות גובות, איזה עמלה, ולשים לב על מה חותמים. יש המון אותיות קטנות, וזה דברים שמאוד מאוד חשובים, כי רק באותיות הקטנות לפעמים, אנשים מאבדים אלפי שקלים.
מדהים. את רוצה לספר לנו על אותיות קטנות? זאת אומרת, מה כדאי לשים לב?
בדרך כלל יש במימונים, אז יש עמלת הקמה, בסדר. מה קורה אם אתה שובר את העסקה באמצע? ליקו? מה קורה, האם גובים ממך עמלת גבייה חודשית? לא את העמלת שורה בבנק, אלא עמלת גבייה מחברת המימון,
כן.
לצורך העניין. כמה זה עולה לך? לשאול. בעיקר, מה קורה אם אני רוצה באמצע העסקה להחזיר את ההלוואה? כי יש לי פתאום כסף. איזה כנס יש לי? בבנק הכנס, אנחנו יודעים, נדמה לי, עמלה תפעולית, 60 שקלים הם קוראים לזה. בקרן השתלמות אין שום עמלה תפעולית, לצורך העניין, או בקופת גמל להשקעה. ככה שצריך, שם זה הכסף, באותיות הקטנות. גם שם, או הריביות, לבדוק באיזה ריבית נותנים לך. הגיע אליי מישהי שמצאה רכב, אבל הייתה צריכה הלוואה. היא רצלה רק להתייעץ על ההלוואה. אומרת לי, הציעו לי הלוואה בריבית X. אמרתי לה, זו הלוואה מאוד יקרה. לכי לבנק שלך ותבדקי בבקשה כמה את יכולה לקבל. מה את חושבת שיתנו לי לרכב כזה? ישן, זה היה רכב יחסית לא חדש. אמרתי לה, כן, יתנו לך, תבדקי. אחרי כמה ימים היא שולחת לי הודעה, תשמעי, מדהים, קיבלתי הלוואה מדהימה. נכון, זו הייתה הלוואה, הבנקים נותנים הלוואה לכל מטרה, או הלוואה לרכב שמשעבדים את הרכב, שזה לא משמעותי ואין לזה משמעות. וקיבלתי הלוואה מדהימה, וחסכתי, כמה היא אמרה לי? 4%.
ברור.
4% בריבית. ועוד שם הריבית הייתה גבוהה וצמודה למדד. פה היא אפילו לא צמודה למדד. היום המדד הוא 2.5-3% בשנה. אז כבר הגענו לחיסכון של 6-7% ריבית, שהיא הייתה בהלם, היא פשוט... וזה מה שאני עושה בעצם. והיא לקחה ממני רק פגישת ייעוץ, כי היא כבר מצאה את הרכב, היא רק הלכה לאיבוד, באמת, להבין שהיא קונה רכב נכון ולמימון.
אז דיברנו הרבה על מימון, אני רוצה לדבר איתך קצת על נושא של חשמלי והיברידי.
או.
מתי כדאי חשמלי, מתי עדיף היברידי, מתי... תעשי לנו גם סדר במונחים האלה.
אז כלי רכב היברידיים נכנסו לישראל כבר לפני הרבה שנים. טויוטה היו בעצם החלוצים. מאז הגיעו יונדאי, הגיעו קיה. יש להם מכוניות היברידיות מצוינות. ובשנים, שנתיים האחרונות, גם התחילו להגיע רכבים סינים, פלאג-אין היברידיות, שזה להיט. פלאג-אין היברידי זה בעצם רכב שנוסע קצת על חשמל, אחרי זה היברידי, ועובר לבנזין. הכל מערכת סגורה, אתה לא בעצם עושה שום דבר מלבד להטעין אותו בחשמל, אבל אתה גם לא, זה לא חשמלי מלא שאתה בעצם נתקע. וזה רכבים מצוינים. הפלאג-אין פלאג-אין היברידי הסיניות, יש להם מה שנקרא שכר לימוד, אני אקרא לזה. אז הם עוד יש להם את הבעיות שלהן, חבלי לידה, אבל הן מצוינות. ויש את החשמליות המלאות. חשמלי מלא, צר לי על ההשוואה, אבל בואו ניקח טלפון, לצורך העניין, אייפון. אייפון 17 יוצא לשוק, אייפון 16 כבר לא שווה. לצורך העניין, החשמליות, גם שם הטכנולוגיה היא מאוד מאוד מתקדמת ורצה קדימה, קדימה, קדימה. רכב בין 3 חשמלי, הטכנולוגיה מלפני 3 שנים, היום היא שונה לחלוטין. היא לא שונה, היא הרבה יותר...
מתקדמת?
מתקדמת יותר, היא אחרת. פעם היה הטענה בחד פאזי, היום זה תלת פאזי. זאת אומרת, מאוד מאוד קשה המריצה הזו. רכב חשמלי, אני טוענת קשה לי להגיד לאנשים תקנו רכב חשמלי, בטח ובטח אם לא נוסעים הרבה. אם נוסעים הרבה אז זה משתלם, וגם צריך...
מה זה הרבה?
הרבה זה מעל 20 אלף קילומטר בשנה, לצורך העניין 25. למשל, אני ממליצה את זה לעשות בליסינג פרטי תפעולי לצורך העניין, שלא תהיה בסוף עם רכב שהוא עם טכנולוגיה קצת מיושנת, ובעצם, כמו שאמרתי, יש לך מה למכור, אבל אתה לא יכול למכור אותו, אז לא באמת יש מה למכור. אז זה דווקא החשמליות. גם בחשמליות יש... יש אנשים עם חרדת טווח, אני אקרא לזה. שאוקיי, באים ואומרים, הרכב נוסע 450 קילומטר על חשמל, אבל הוא לא באמת נוסע 450 קילומטר על החשמל. זה כמו שאומרים לנו בבנזין, הרכב עושה 1:15, ובפועל הוא עושה 25% פחות. גם בחשמל הוא עושה כ-25-30% פחות ממה שהיצרן מדווח לנו. זה ידוע, זה נכון, זה בסדר. ואז בעצם אתה כל הזמן בחרדת טווח. עכשיו, מי שיש לו חרדת טווח, יש לו בעיה לקנות חשמלי. זה בעיה, כי אתה פתאום, אתה לילת, אתה צריך לנסוע, טוב, אנחנו לא נוסעים הרבה לילת, אבל אם מישהו גר במרכז וצריך לנסוע לצפון, הוא לא יכול כמעט לנסוע, לא חזור, הוא בעצם צריך לעצור באמצע להטעין אותו. טעינה ציבורית, פעם הייתה מחיר אטרקטיבי, היום היא הרבה יותר יקרה. עכשיו, יש אנשים שבאים, רוצים לקנות רכב חשמלי, אבל אין להם אפשרות לשים עמדת טעינה בבית. אז הם כל היום רצים, תחשבי שכל היום את רוצה להטעין את הטלפון שלך, ואת רצה אחרי מטען אצל מישהו. זה אותו דבר. אז שוב, התאמה. הגענו שוב לאותה התאמה שאני מדברת עליה מההתחלה. האם מתאים לי? האם אני נכון לי? האם אני יכול או לא יכול? אל תרוץ, תקנה רכב חשמלי לפני שאתה יודע שאתה יכול לשים עמדת טעינה בבית. אם אין לך חנייה, באו אולי זוג, רצו לקנות רכב חשמלי, נוסעים מעט מאוד בשנה, יש לכם חנייה בבית? יש לכם איך לשים עמדת טעינה בחנייה בבית? אין לנו בכלל חנייה בבניין. אז למה רכב חשמלי? זאת אומרת, הורדתי אותם מהר בשני משפטים, בשתי דקות הראשונות של הפגישה הם ירדו מרכב חשמלי. או בא לי מישהו, במקרה קיבוצניק, אומר לי, אני רוצה רכב חשמלי. למה אתה צריך רכב חשמלי? כמה אתה נוסע בשנה? לא נוסע הרבה. כי אולי ככה יהיה לי חנייה פרטית בקיבוץ. במשפט השני בערך, הורדתי אותו מזה, והוא קנה רכב אחר. זורך העניין, כאילו.
אז באמת...
כל היום העולם הזה זה להתאים. לדייק.
ממש, ממש.
לדייק את האנשים.
אז תספרי לנו קצת על השירות שלך, מה את נותנת, מה... כי נתת פה המון המון דוגמאות, ואני בטוחה שאנשים ששומעים אותנו אומרים, רגע, אז איך באמת אפשר לפנות אליך, ומה באמת את עושה?
אז השירות שלי בעצם, אני באה, ואני עובדת אצל הלקוח, אני מראש אומרת כמה עולה השירות שלי, השירות שלי, מותר לי להגיד את הסכום?
בטח.
השירות שלי עולה, פגישה עולה 550 שקלים, אם מישהו רוצה אחרי זה שאני גם אמצא לו רכב חדש, משומש, עסקה כזו, עסקה כזו, אני מדברת את השפה של האנשים, אני יודעת מה לחפש, אני יודעת מה לקרוא, אני יודעת מה להסתכל, מה לבקש, זה עולה 3,500 שקלים, זאת אומרת, בטוטל העסקה עולה לבן אדם 3,550 שקלים, שזה כולל מע"מ, זאת אומרת, השירות שלי גם מוכר לעצמאים, לחברות, הוא גם מוכר כהוצאה מוכרת, המע"מ הוא לא שלנו, ובעצם הלקוח, אני עובדת אצל הלקוח, אז אני מתחילה איתו בפגישה, בזום, בדרך כלל, אם זה אנשים פרטיים, אז הרבה פעמים זה זוגות, אני גם גמישה, אני נותנת את זה בשעות הערב, את הפגישות, ובעצם עושים התאמה, מה אתם רוצים, מה אתם צריכים, יש להם שאלות, לי יש שאלות, תשובות, שאלות, ממש דיון.
זאת אומרת, מבירור הצרכים ועד מציאת הרכב.
מבירור הצרכים.
ועד התאמה של המימון.
בדיוק, עד התאמה של כולל המימון. עכשיו, יש אנשים שבאים ואומרים לי, אוקיי, הסברת לנו איך למצוא רכב, מה לעשות, איך לעשות, נסתדר לבד. מעולה, מצוין. אין לי שום בעיה עם זה, להפך. זה מה שאני רוצה לתת. ויש אנשים שאומרים, תעזבי אותנו, אנחנו, אין לנו זמן, אנחנו לא מבינים בזה שום דבר, תמצאי לנו את הרכב, הרי דייקנו את זה, אנחנו כבר יודעים, יוצאים עם שתיים, שלוש אופציות של רכבים, אם צריך מימון, לפעמים אני שולחת אותם לעשות שיעורי בית על המימון, תבדקו בבנק, תבדקו פה, תבדקו שם, לא לרוץ לעשות במקומות אחרים, ואני באה ואני אומרת להם, אומרים לי, אנחנו רוצים לעשות שעה, תמצאי לנו, תעשי לנו את הכל, אז אני נותנת להם שירות, אני רצה, מחפשת, בודקת, עושה, מפעילה קשרים, מגיעה לכל המכוניות גם במשומשות. זה סיפור למצוא רכב משומש טוב ואיכותי, אז אני מוצאת להם, הולכת, בודקת, מטפלת, עד קבלת המפתח, עד העברת בעלות, סעו לשלום, סעו בזהירות ובאדיבות, מה שנקרא. וזה, ואני מרגיש, ואני לא מחויבת לאף חברה, אני לא עובדת באף חברה, אני עובדת אצל הלקוח. זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי להביא, להגיד, אני באה בצורה אובייקטיבית לחלוטין.
תקשיבי, אנחנו, יש לי עוד מלא שאלות אלייך, ולצערי אנחנו כבר מתחילים לסיים את הזמן, אז זה יכול להיות שאת תצטרכי לבוא שוב.
אפשר לעשות המשך.
אז לסיום, כי אנחנו ממש, יש לנו דקה אחרונה, טיפ הזהב שלך, למי שבא עכשיו, למי שרוצה לקנות, אז טיפ הזהב שלך. שמת משקפיים, זה רציני. טיפ רציני.
טיפ הזהב שלי. לא ללכת אחרי מה מתאים למישהו, מה ראיתם אצל מישהו אחר. לחשוב רגע, רכב לא קונים בלחץ, רכב רגע צריך לחשוב, זה אחת ההוצאות הגדולות שלנו במשק הבית שלנו, או בחברה, או בעסק, גם בעסק. בעסק זה עוד יותר, אתה לא יכול להיות, להתקע כל הזמן עם רכב. לחשוב טוב טוב, מה מתאים לך? לא לעשות את זה על הדרך, אלא לקחת את זה כמשהו, כפרויקט. עכשיו, אנשים... פעם בכמה שנים קונים רכב, העולם הזה דינמי אמרנו, משתנה כל הזמן, אתם יכולים להוציא, האנרגיה שתוציאו ללכת, לחפש, לעשות, לזה, פגישה עם רותם, באמת, כאילו, פגישה עם יועץ כלשהו, אבל אובייקטיבי, תפתור לכם, תעשה לכם סדר ותחדד את זה, תעשו את זה נכון. אני באה ממקום שמאוד חשוב לי שאנשים יעשו את זה נכון. אל תרוצו לכל דבר כאילו, כי זה מישהו אמר. לחשוב, לעשות את זה ברוגע.
והתאמה.
והתאמה הכי מדויקת שאפשר. ולעשות תאום ציפיות גם עם עצמך. כאילו, כי בסוף, על משהו צריך לוותר. אם חשוב 1, 2, 3, 4, ו-4 לא נכנס, אז מוותרים עליו, כי הוא אחרון בתור.
רותם יקרה. היה מרתק להקשיב לך, תודה רבה.
תודה על ההזדמנות, תודה שהזמנת אותי, ואני אשמח שיהיה המשך אולי, את יודעת, יש לנו הרבה מה לדבר.
לגמרי.
זה עולם ומלואו, באמת.
לגמרי. תודה רבה לרותם טוויטו, על כל המידע והידע והטיפים ומלא הערך. תודה רבה לכם שאתם הייתם איתי. אני הייתי ענבר אם, ניפגש ביום חמישי הבא, בשעה 17:00, להתראות, סופה שמעולה, ואינשאללה, עד שבוע הבא, כולם בבית.
בחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גואה ואנשים לעבודת יומם הולכים ותינוקות של בית רבן עם הילקות שעל גבן ובידיהם כמה אלפי ההדס פורחים פתאום זה בא ומתבהר ולעצמי אני אומר לא, 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר לא, 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר מחלוני אני רואה מטוס ממריא, מטוס גואה ומתחבר בעננים אני שומע מכונה במנגינה המכונה שמתגלגלת בחוצות ובשלטים אבל פתאום זה מתבהר ולעצמי אני אומר לא, 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר לא, 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר בחלוני אביב מוסתר ויום קשור יש כמה שמונות שהייתי כמה עונות ואחרי הלוואה אני לא עוקב זה עצרי הוא אמר לי
אמיתי, אוקיי, ביי, שלום, תודה. חזרתי אל הסוס עם שום כלום, לרכב ללא נודע. ממי, אני שם גז, אבל עד אז נחזיק כביר בריאות. יו, אני איתך כאן, זה ייקח זמן, אני קרבוי וזה עוד
יום. עולה ביום נגמר, ממי, אם נביט רחוק, בית חם וגן ירוק, יבוא.
בית קפה בסדרה, אור יום, תונה, מחכה בגבורה, מראיינת, נכנסת בדלת, הוציאה את הטפ, אומרת שלום. באתי לשמוע מה יש על הלב, להרבב את הכל, לשים בעיתון. נראה שנתחיל, אמרתי בבקשה, דבר ראשון, מה איתך? איך ההרגשה? טס ב-F15 מומסאית של זפר שנרדמת לך רגל בטעות על הדרשה? מה? סתם, רוצה לשבור את הקרח, נצאתי מטומטם. איך ההרגשה? סבבה, עדיין מהקלט, יודע, צריך הכל בן אדם. מה עם בחורות? לא, יש...